ערב טוב לכולם, ערב טוב לכולם. ככה אני קצת לא בטוחה, אני אעלה אותך. אדם, אתה שומע אותי? אדם, דרך אגב, המצלמה שלך, לא רואים אותה? אוקיי, אני רואה ששומעים אותי. אז עוד כמה רגעים, דנה תעלה. קודם כל אני שמחה לכל מי שהצטרף. שמי יולי, אני אמא לחיילת, ומאז שבת שלי התגייסה מצאתי את עצמי מאוד מעורבת בכל מה שקשור לצבא. אז מכיוון שמצאתי את עצמי מעורבת באופן אישי, ובת שלי לא באמת רצתה לקבל את כל העזרה שיש לי לתת, מצאתי את עצמי עוזרת להרבה חיילים אחרים. אז אחרי 3 חודשים שאני עוזרת עם עוד כמה אמהות, בפרטי פרטים אני אספר ביום שישי, אני חשבתי שכדאי שאנחנו נחשוף את זה לעוד ועוד ועוד חיילים והורים, כל מה שיש לנו כדי לחזק ולהעצים מול הסמכות בצבא, ואיך להעצים את הסמכות של עצמנו. אז אוטוטו דנה תצטרף. בינתיים אני אספר שאורלי לא מרגישה טוב, אז יש לנו קצת שינויים. היא תהיה ביום שישי, ובמקומה יעלה היום יוסי, שזה סיפור השראה גם כן. בחור שפשוט לא נכנע מההתחלה, והופיע גם, עזר לנו גם מרגע שהתו הירוק נכנס לצבא. אולי נעשה קצת שינויים, נראה לי שאנחנו נעלה את אדם, ודנה כשתצטרף, אז היא תצטרף מאוחר יותר נראה לי, אחרי אדם. אדם שומע אותי?
כן.
ערב טוב, כן. אדם. אני אכתוב, אלן.
ערב טוב.
ערב מצוין. סוף סוף אני רואה אותך.
אני אעבור שנייה לאוזניות.
כן, אחרת ש... כן.
רק שנייה. טוב, סבבה. אוקיי. שומעת אותי?
כן, כן, אלן אדם. תכירו, זה אדם. זה המלאך, הגמד, שעוזר לנו. אוי, הנה, גם דנה עלתה. כבר, היי דנה. אני כבר חשבתי להציל את המצב. הפסקות חשמל, אולי אדם יעלה לפנייך. רגע, את במיוט. לא, את עדיין במיוט.
כן.
רגע, הנה, עכשיו. זה, שומעים אותך. אני לא מבינה למה זה כל זה
מסוגר. שומעים אותי לא טוב?
רגע, אני מקווה שזה לא יסגר עוד פעם. אוקיי.
שומעים?
שומעים. אז אנחנו, ערב טוב לכולם. יש כאן... אז אנחנו שמחים לפתוח בכנס התמודדות עם סמכות בצבא. שזה... מי שידע להתמודד עם הסמכות בצבא, ידע להתמודד עם סמכות בהרבה מקומות אחרים גם. זה אחלה התמודדות, אחלה שיעור, אחלה אתגר. והיום יש לנו את... דנה, אדם, ומאוחר יותר הצטרף אלינו יוסי, ואנחנו נתחיל עם דנה. התלבטתי אם להציג בעצמי, או שאני אתן לדנה להציג את עצמה, כי לא כולם מכירים, רק מי שמתעסק בחיסונים, אני מאמינה. אם יש לך איזה תאורה להפנות לקיר שמולך, כן, אנחנו נראה אותך טוב איתה.
כן, כן, אבל אני, אז דקה.
כן, כן, בסדר. אז דנה תכף תספר על עצמה, לי מאוד מאוד עזרה לפני כמה חודשים, כשבת שלי רק התגייסה, ולא ידעתי למי לפנות עוד לפני שתו הירוק נכנס לצבא, ולפני שקמו כל הקבוצות תמיכה. למזלי הכרתי את דנה, ואז התגלה לי איזה מזל גדול יש לי, שהכרתי אותה לפני. עוד פעם מיות, אני עוד פעם
עכשיו מיות. יותר טוב? אתם רואים אותי? שומעים אותי?
כן, עכשיו רואים אותך יותר טוב. מעולה. תודה רבה.
מעולה. אז, כן, אז אני עורכת הדין דנה קובלסקי, אני עוסקת כבר, אני חושבת, ב4-5 שנים האחרונות, בנושא של זכויות רפואיות. בעיקר ההתמחות שלי ושותפה שלי זה זכויות רפואיות של קטינים. זה מופיע באחת משתי קונסטלציות בדרך כלל, או שמדובר בהורים גרושים שרוצים לתת איזשהו טיפול רפואי והם חלוקים ביניהם, או שמדובר בממסד, זאת אומרת איזשהו מוסד רפואי, בית חולים, רופא או משהו כזה, שרוצה לתת טיפול רפואי לקטין, וההורים מתנגדים, והרופא או בית החולים סבורים שמדובר בטיפול שהוא מציל חיים, ואז הם פונים לבית משפט. אז אלה, זה תחום העיסוק העיקרי שלי. לאור מה שקורה בשנתיים האחרונות, אז תחום העיסוק כמובן התחיל להתפתח, כי פתאום מבוגרים מצאו את עצמם, נאלצים להיאבק על הזכויות הרפואיות שלהם. זאת אומרת, הדבר זה היה רק מול קטינים, השאלה מה טוב לקטין, ועכשיו כבר אפילו מבוגר לא יכול להחליט על עצמו. אז זה הפך להיות נושא מאוד מאוד אקוטי, מאוד מאוד שהרבה מהאוכלוסייה נאלצת להתמודד איתו בפן המשפטי. בנוסף יש גם עניין שעולה עם ילדי החינוך הביתי, לאור המצב שקרה במסגרות החינוך, הרבה מאוד הורים מצאו את עצמם ברצון להשאיר את הילדים בבית, אם זה בגלל החשש שהם יהיו מול איזשהו חולה מאומת, כל העניין מסכת הבידודים הזאת שבלתי נגמרת, ואם בגלל שהמסגרת כבר הפכה להיות מקום שפחות מתאים להם ולאורך החיים שלהם, ואז אנחנו גם בזה מתעסקים, בכל מה שקשור בייצוג הורים של חינוך ביתי, ומשפחה באופן רגיל, דיני משפחה באופן ככה יותר רחב. אז זה מה שאני עושה, פחות דיני צבא, אני חייבת לומר, גילוי נאות, אני לא ממש מבינה בדיני צבא, אלא הם רק באותם נקודות שבהם יש איזשהו זכות, שבמסגרת זכות רפואית, שהיא כמו איזשהו זכות יסוד, שגם הצבא כפוף לה, זאת אומרת הצבא הוא עדיין כפוף לחוקי היסוד במדינת ישראל, ולכל הזכויות.
אבל עדיין, אני חייבת להגיד לך, חודש ספטמבר, כשהיה מבצע הזרקה מספר 3 בצבא, ובת שלי מסרבת, לא לשלישית, ובטח, לא לראשונה, לשנייה, ובטח שלא לשלישית, בטח שגם לא לבדיקות. אחרי שמבצע 3 של הזרקות, בת שלי יוצאת לחופשה, אחד הילדות, היא לא משתתפת במבצע, אחד הילדות אחרי מבצע מן הסתם נעשית חולה, ניגשת ומאומתת, לפני זה לא היו בדיקות. ואז מתקשרים לבת שלי, ואומרים שהיא צריכה להיבדק. היא מתקשרת אליי ואומרת, אמא, אמרו לי ללכת להיבדק. אמרתי, לא, את לא הולכת להיבדק, אין מצב, לא יכולים לכפות עלייך. אבל זה עוד לא היה לי, יש הבדל בין לדעת שיש כתוב את זה במסמך, לבין שאת יודעת שלא יכול להיות, זה לא חוקי, אבל איפה זה כתוב? איך את מתמודדת מולם? ואז עוד לא היו לנו מסמכים, לא היו קבוצות, לא היה כלום. כל מה שהיה לי זה דנה שהכרתי לפני כמה חודשים. אני מתקשרת לדנה ואני אומרת, דנה, מה אני עושה? הן אומרות לה שהיא צריכה להיבדק. אז אנחנו מתקשרות לדנה, דנה מדריכה את הבת שלי, בת שלי מתקשרת למפקדת, היא אומרת לה שלא נכון, אני לא חייבת לעשות בדיקה, יש אופציה של בידוד. מה מפקדות עונות? הן עונות לה, לא, אין אופציה כזאת. בת שלי לא יודעת מה לענות, אז אנחנו שוב מתקשרות לדנה. דנה אומרת, על בסיס מה? המשפטים האלה, על בסיס מה? איפה זה כתוב? את לא מבינה. אני המשכתי הלאה עם התו הירוק, כמה זה מציל אותי המשפטים האלה. זה פשוט מעמיד אותם במקום, ממש, כאילו, הוא לא נתן להם אופציה, זה פשוט מצמיד אותם לקיר, על בסיס מה, ודבר האחרון, להגיד להם, אוקיי, אתם רוצים, תנו לי את זה במכתב. כי ברגע שהתחלנו לדבר בשפה כזאת, הם התחילו להתבלבל. הם התחילו, היא מעבירה את זה למפקדת שמעליה, מפקדת שמעליה מתקשרת, ואז בסוף הם שלחו אותי למפקדת פלוגה, אוקיי, את אמא שלך יכולה לדבר עם מפקדת פלוגה, דיברתי עם המפקדת פלוגה, מאותו רגע אף אחד לא התעסק עם הבת שלי. אף אחד. זה פשוט כבר היה מגן, אמא התערבה. אמא התערבה וגם יודעים חוקים.
זה העניין. תראי, יש פה שני דברים. אחד זה שבאווירה הכללית שנוצרה מבחינת כל המשבר הזה והאופן שבו הוא נועל והמדיניות הממשלתית שנבנתה סביב הנושא הזה, היא יצרה אווירה של שריף בעירו. כל אחד היה פשוט מסוגל לקחת החוק לידיים, וראינו את זה במגזר הפרטי, כשאנשים פשוט איבדו את מקום העבודה. פתאום אמרו להם, לא, אתם לא תתחסנו, אתם לא תבואו לעבודה. אפילו היו מצבים שבהם אפילו עובד היה מוכן להיבדק, אמרו לו לא, או חיסון, או שאתה לא בא יותר. נוצר באמת מצב של שריף בעירו, גרוע מכך, זה בעצם היו כל מיני פסיקות שאותתו שכביכול יש פה דברים וצריך לאזן את הזכות של הציבור, כל מיני דברים שכביכול לא בזיכם, אין לזה שום אחיזה בחוקי היסוד וזכויות היסוד כפי שאנחנו מכירים אותם, מה גם שלא היה לזה הזכור בשום חקיקת ממשלה, זאת אומרת, ממשלה הגדירה מראש. באיזה סיטואציות, מתי יש להציג תו ירוק, על מי זה חל, היא הגדירה את זה מראש, ואז אתה מגיע לסוג של המימוש של הזכות שלך, ואתה מגלה שיש בעצם פער בין זה שיש לך זכות, שקיימת לך זכות, לבין הרצון שלך לממש אותה, וכשאתה בא לממש אותה, אתה מגלה שאתה לא יכול לממש אותה, שאף אחד לא מכיר בזה שיש לך זכות, ורק העקשנים ביותר מאיתנו, שזה ממש, זה כבר עניין של, יותר של אופי וחשיבות והבנה, כי יש הרבה אנשים שמבינים שמשהו לא מסתדר, לא מבינים בדיוק מה זה, אבל לא מסתדר, לא יושב להם בדיוק במקום, והאנשים האלה הם הופכים להיות אנשים מאוד מאוד לחיצים, קל ללחוץ אותם, במיוחד שיש להם כבר חשבונות של אני חייב את העבודה, אני חייב את המשכורת, אני לא רוצה לאבד את הפרנסה, אז כבר מתחיל להיות כל מיני שיקולים להיכנס פנימה. ובעניין הזה, אני חייבת להגיד שגם בצבא נוצרה אווירה, בצבא, מה שמיוחד מאוד בצבא, זה הלחץ החברתי. פה כבר לא צריך מפקד שיגיד משהו. מספיק שנוצר, מספיק לחץ בקרב אותה פלוגה, או אותה יחידה, או אותו מקום איפה שאותו חייל או אותה חיילת משרתת. וזה כבר הופך להיות, אפילו אם אומרים לו, לא, אתה לא חייב, אבל כבר יש שם איזשהו עניין של לחץ חברתי.
כן. כן, הדבר הזה,
מישהו... זה קשה מאוד לעמוד בו. קשה מאוד לעמוד בו.
רק מי שמראש בא ושם על השולחן, קבלו אותי ככה, רק הוא מצליח לעמוד בזה.
נכון. אבל מה שאמרת זה מה שעקותי. כי אני מההתחלה אומרת לאנשים, הם טוענים משהו, תעביר את הכדור חזרה אליהם, תראו לי איפה זה כתוב. תראו לי מאיפה ההנחיה הזאת. תראו לי מי הסמיך אתכם לדרוש ממני את הדבר הזה. ותתפלי, עד היום אני מקבלת טלפונים שהשאלות הפשוטות האלה פותרות את הכל. עד היום יש אנשים שמגיעים לקבל טיפול רפואי ומסורבים ללא בדיקה. למרות שאין קשר בין הסיבה שבגללה הם הגיעו לטיפול רפואי לבין קורונה, או מה שזה לא יהיה. אין קשר.
זאת אומרת,
מה שאת... שואלים אותם ואומרים להם, מה מקור הסמכות? תראו לי איפה כתוב שאני חייב את זה לעשות. זה פותר את הבעיה. כי זה לא כתוב. להפך, אנחנו יודעים שבעניין של טיפול רפואי כתוב הפוך, שאין להתנות טיפול רפואי כלשהו
כן.
בדרישה של בדיקה.
מה שאת אומרת...
אנחנו חיים במערב הפרוע, ואנשים צריכים לדעת שהם חיים היום במדינת ישראל, הם קיים בבוקר, הם במערב הפרוע.
כן.
לצערי הרב, זה המצב.
כן. תקופה שדורשת מאיתנו להפוך לאנשים אמיצים, אם אנחנו רוצים לחיות חיים שאנחנו רוצים לחיות, ולא חיים שמישהו אחר רוצה שנחיה.
כן, אני חושבת אבל שזה לא רק אומץ, אני חושבת שאנחנו צריכים למצוא אנשים שדומים לנו, ולקבל את הכוח מהם, כי לאף אדם כן. אין אדם, אין כוח לעשות את זה בעצמו.
כן.
זה כל כך חזק, וזה כל כך גדול, וזה כל כך ממסדי, של אין לאדם אחד בודד פרטי, זה מאוד קשה למצוא את הכוח. הכוח אנחנו שואבים אחד מהשני. אז ברגע שאנחנו מבינים שיש פה איזושהי התנהלות, אנחנו רוצים למצוא את עצמנו, איך אנחנו מתנהלים בתוך הכאוס הזה, ולמצוא את הדרך, המאוד מאוד עדינה, אנחנו צריכים לחבור ולתקס עצה ולעשות את זה ביחד. וזה אגב גם העצה שיש לי לחיילים. אתם בבעיה, תמצאו אנשים שנמצאים באותה בעיה כמוכם, תתאחדו. כי אנחנו ראינו את זה גם במקומות העבודה, יולי.
כן.
אנחנו ראינו שבמקומות עבודה, במיוחד, במיוחד, ברגע שהם התחילו, כשהם הגיעו למתן הבוסטר, ופתאום אנשים, הרבה מאוד אנשים מצאו את עצמם ללא תו ירוק, על אף שהם התחסנו. ויכול להיות שהם אפילו נפגעו מהחיסון, ועכשיו הם לא זכאים לקבל תו ירוק. וברגע שזה קרה, אז כבר הרבה יותר קל למצוא עוד אנשים שנמצאים בבעיה, בבוץ הזה ביחד. ובמקומות עבודה כשהם התחברו יחד, הם פתאום לא היה בן אדם אחד או שני אנשים, זה פתאום היה אולי 10, אולי 20, בחלק מהמקומות זה היה אפילו 200 איש, במקומות העבודה הגדולים שמעסיקים אלפי אנשים, וזה כבר כוח.
כן. אני יודע שבצבא המספרים הרבה יותר קטנים.
בצבא מופעל לחץ מאוד מאוד חזק.
כן. יש אותם, בת שלי אומרת... היא אומרת שיש הרבה, אבל הם נורא מפוזרים, הם כמו מבודדים בכל חלק. אבל יש משהו שלא סיפרת, הרבה אנשים לא יודעים שאת בעצם עובדת עם תמיר טורגל.
כן, אני עכשיו, תמיר הוא נמצא בחול, אז כן, אבל בעיקרון כן, אנחנו התחלנו את הדרך ביחד לפני הרבה שנים, וכן, ומצאנו את עצמנו, תראו, הנושא הזה הוא נושא שרוב האנשים נחשפים אליו עכשיו, כי זה נוגע להם עצמם, כבר ההיקף של הבעיה הוא כבר היקף, מה שנקרא, כל המדינה בזה כבר שנתיים, אבל אנשים ש... המצב הזה של לעצור את הפרורוגטיבה של זכויות היסוד של בני אדם, הוא התחיל הרבה לפני. הוא התחיל אנחנו זיהינו את זה כשהתחילו בעצם לייצר שיח מאוד מאוד אלים נגד הורים שלא מחסנים לפי לוח של חיסוני השגרה, עכשיו, אני בכוונה לא אומרת הורים לא מחסנים, כי יכול להיות הורים שהם מחסנים, גם הם כן יכולים לחסן, אבל אם הם לא חיסנו בדיוק לפי השגרה, אז הם מצאו את עצמם במצב שהם לא יכולים אפילו להכניס ילד לגן. פתאום איזשהו גוף שלישי זר, שאף אחד לא מכיר אותו, ואף אחד לא יודע אותו. אומר, בואו, תראו לי את המסמכים הרפואיים של הקטין שלכם, של הילד הקטין שלכם, וזה אלה בעיות משפטיות.
כן.
וכבר אז אנחנו זיהינו שזה מאוד מאוד, מדרון מאוד מאוד חלקלק. וניסינו כמה שאפשר להטריע, ואת רואה. אנחנו איפה שאנחנו היום.
כן. אוקיי. אז חוץ מזה, חוץ ממה שאמרנו, שבעצם זה לדרוש, איפה זה כתוב, לדרוש על בסיס איזה הנחיה, לבקש במכתב. יש עוד משהו שחיילים...
לחבור
לעוד אנשים, כן. יש עוד משהו שאפשר על פי חוק לדרוש מאותם מפקדים שממונים עליהם, כי משהו שנתקלת בו עוד, לא נותנים להתקדם בצבא, לא ניתן להיכנס לקורסים, אם גם מפקד מקבל ומתחיל להגן על אותו חייל, אבל ברגע שהחייל צריך להיכנס לקורס מסוים, כדי לקבל הכשרה כלשהי, כדי להתקדם בתפקיד, כאן כבר לא דורשים בדיקות, כן. ו...
תראי, בעניין הזה אין לי הרבה דברים חכמים לומר, לצערי הרב, כי אנחנו רואים, אני חוזרת למה שאמרתי קודם, יש לנו זכויות, לעתים קרובות אנחנו נגלה שלממש את הזכות הזאת, זה יהיה מאוד קשה. ויכול להיות אפילו שלא נצליח לממש את הזכות הזו. ובהקשר הזה, כמה שאנחנו רואים שאין מקום לעשות אפליה על בסיס סטטוס רפואי, או על בסיס מצב רפואי, כי מצב רפואי הוא אמור להישאר בצנעת הפרט. אגב, יש סיבה למה מידע רפואי אמור להיות בצנעת הפרט. אנחנו לא אמורים לחטט אחד לשני, בתיק הרפואי שלנו, נהיה פה ממש, אני קוראת לזה פרוסטיטוציה של המידע הרפואי.
כן.
אבל מרגע שהגענו לשם, ואנחנו כבר שם, אין מה לעשות, זאת עובדה. מרגע שהגענו לשם, אז לפעמים אדם צריך לבחור, האם מה שהוא רוצה זה את החירות שלו, או שהוא רוצה להתקדם והוא מוכן לוותר קצת על החירות שלו. לפעמים אין מה לעשות, זאת תהיה בחירה. בין זה לזה, לפעמים זה לא יוכל לבוא ליחד. ואנחנו נצטרך לעשות בחירות, לפעמים קשות.
כן. בינתיים זה רק על בדיקות, כן.
היה חייל שהתקשר אליי, שנתנו לו לחזור לבסיס. אז אמרתי לו, אוקיי, אז לא נותנים לך לחזור לבסיס. תגיד להם שאתה תחזור הביתה, שיתנו לך את זה, ואתה חוזר הביתה, אבל להיבדק, אתה לא מוכן להיבדק.
זה היה כשתו הירוק כבר נכנס.
זה כן, בעצם דרשו ממנו לעשות בדיקה כדי לחזור לבסיס. אז הוא אומר, אני לא נבדק. אתם רוצים שאני אחזור הביתה, אני אחזור הביתה.
איך זה נגמר בסוף?
על בדיקה.
כן, כן, אין להם מה לעשות. גם אותו הנחת בטח, שלא שאירו לו על הבסיס מה זה.
כן, בוודאי, אבל לפעמים הם לא רואים מה בסיס. הם פשוט ככה זה הנול וזהו. אוקיי, אני לא רוצה, אז אני אחזור הביתה.
את חושבת מה הולך, כמה גרוע זה עוד יכול להתקדם, אני לא יודעת אם את אדם הנכון לשאול את זה.
תראי, אני חושבת שאסור לנו להקל ראש, ואנחנו לא יכולים לדעת איפה כדור השלג הזה יעצור, כי הכדור השלג הזה מתגלגל והוא כבר צובר תאוצה והוא נהיה מאוד מאוד מאיים. אז אנחנו לא יודעים מתי זה יעצור. אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאולי זה לא יעצור כל כך מהר, ויכול מאוד להיות שזה יהיה הרבה יותר גרוע לפני שזה יהיה יותר טוב. אבל אנחנו... אין לי ממש עצות משפטיות לתת, כי בשלב מסוים המשפט הוא חסר כלים ברגע שמוציאים את החוק מתוכן, כשלוקחים חוק ומרוקנים אותו מתוכן.
כן.
כבר קשה להשתמש בו כאיזשהו, אנחנו נקראים אבירי זכויות האדם, כן? שהחרב שלנו היא חרב החוק, שאיתה אנחנו מגנים על זכויות האדם. החרב הזאת הפכה להיות חרב כהה, בלתי משוננת, שכבר מאוד קשה להילחם איתה.
כן.
זה האמת העצובה, ולצערי הפתרון הוא בכלל, הוא לא משפטי, הפתרון פה הוא חברתי.
כן, זהו, שבעניין הזה אנחנו הולכים לדון הרבה מחר, בכל מה שאני לא יודעת עד כמה את נגעת בנושא הזה, שנתקלת ויצא לך ללמוד ולחקור את הנושא הזה של חוק האדמירלי וחוק האדמה, ושמדינה היא תאגיד, ותאגיד לא יכול לחוקק חוקים. אז, ואתמול שמעתי את השידור של שי קרמוסטה, שיהיה פה גם מחר, במקום לימור בסוף. אז אנחנו בעצם יכולים, תוך תהליך מאוד קצר, כל אחד מאיתנו יכולים להוציא מסמך, שזה חסינות דיפלומטית. ואז אף אחד לא יכול לגעת בנו.
את זה אני לא מכירה.
אני משוכנעת שאת מאוד עמוסה, בגלל זה אני מעלה את הדברים האלה, ולמעשה הייתי רוצה להיפגש איתך בהזדמנות הקרובה, איתך ואלכסי בעלך, ולדבר איתכם, כי יש כל מיני התפתחויות מאוד מאוד מעניינות בשטח, וקמים מלא מלא, לא קהילות, אני לא יודעת אם זה נכון לפתוח את זה פה, אלא תאגידים שווי ערך יקומו פה, ואם גופים יקומו פה, תאגידים שלא יהיה ניתן לכפות עליהם את כל החוקים האלה, לא חוקיים, זה סך כל תקנות, תאגיד מחוקק תקנות, או לא מחוקק חוקים, אני אפילו חושבת שהם עושים את זה דווקא כדי שנקום ונבין שזאת בדיחה, שזה לא יכול להיות, זה לא אמיתי, זה כל כך אזוי, כמו בספר של אליס, בעיר המראות ההפוכות.
וונדרלנד, אה, יא.
כן. היא פשוט מסתכלת, זה אזוי, זה לא אמיתי, איך אתם לא רואים? ככה זה מרגיש. כי זה לא אמיתי. זה פשוט לא אמיתי.
כן, המצב הוא באמת גרוטסקי, אבל אני אגיד לך מה, אני שייכת לאותה אסכולה של אנשים שחושבים שהבעיה היא לא התחילה אצל הפוליטיקאים, והיא לא התחילה גבוה גבוה, היא התחילה נמוך נמוך. אני אומרת, כל מי שיושב, יש לנו בטן מלאה על כל מי שמחוקק ועושה, ואני אומרת, איפה הם חיו האנשים האלה, הם לא חיו בינינו, זה שיקוף שלנו. אנחנו הזנחנו הרבה דברים המון 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 זמן. הזנחנו. ועכשיו המצב הזה יאלץ אותנו להתחיל לעשות סדר עדיפויות. בגלל זה אמרתי, הפתרון פה הוא לא משפטי, הפתרון פה הוא חברתי. חד משמעית. אנחנו נצטרך לעשות סדרי עדיפויות, ואנחנו נצטרך לעמוד מאחורי הבחירות שלנו. הבחירות שלנו יהיו בחירות קשות. אבל אנחנו נצטרך כל הזמן למדוד ולשקול אותם. ובסופו של דבר, אני מאוד מאוד מקווה שזה יביא אותנו למצב שאנחנו רק נלך ונחזק את הנכס הלאומי הכי חזק שלנו, את החוסן האמיתי שלנו, וזה המערכת הקשרים האנושיים בינינו. תראי מה הם עושים לנו, הם עושים לנו הפרד ומשול. אי אפשר לשלוט בכל כך הרבה אנשים, שאנחנו מבחינה מספרית, אנחנו באמת מיליונים. איך שולטים במיליונים, איך קומץ של אנשים שולט במיליונים, וגורם לו לציית.
הפחדה, ופרדום שולטים.
הוא מסכסך ביניהם, הוא גורם להם לצאת אחד נגד השני, הוא גורם להם להיות אחד שוטר על השני, ככה עושים את זה. הנה הבעיה, אז הפתרון הוא גם מאוד פשוט. הוא פשוט, הוא לא בלהקים מפלגה, הוא לא בלרוץ לכנסת, הוא פשוט. את הפעולה ההפוכה, הפרד ומשול, הפעולה ההפוכה זה ייחוד, זה אהבה, זה פתרון, הפתרון הוא רק, אך ורק, אין משהו אחר, אין.
כן, כי בעצם זה מה שמצליח להם, למה זה מצליח להם? כי יש מלא משתפי פעולה. אם לא יהיו משתפי פעולה, זה לא היה מצליח להם, אבל הם שתפו להם את המוח.
זה עניין שהם הצליחו לסכסך בינינו, הם הצליחו לגרום לנו לצאת אחד נגד השני, הם הצליחו לעורר בינינו את אותה תחושה של נפרדות ופילוג.
אבל זה בגלל שהם סיפרו
סיפורים. ואז כל אחד מתבצר בעמדה שלו וחושב שהוא עושה, תקשיבי, גם אלו שכביכול לא את מלשינים, הם חושבים שהם עושים טובה לאנושות. כן. הם חושבים שהם מצילים את האנושות בזה מה שהם עושים. את מבינה?
כן.
ושמי שלא מציית הוא סכנה. סכנה. אין, את מבינה, זה תפיסות, אי אפשר לצאת נגד תפיסה, אבל כן אפשר לנסות לבדוק איך עושים את הפעולה ההפוכה. איך משלימים. זאת הבעיה. ובעניין הזה, אני אגיד משהו, שמצד אחד זאת חדשות טובות, מצד שני זה חדשות רעות. זה תלוי רק בנו. זה אומר שאנחנו לבוא לאף אחד בטענות, אנחנו צריכים לעשות את זה. אנחנו צריכים לעשות את זה. זה תלוי אך ורק בנו.
אז אנחנו צריכים להתחיל לעשות מסכת הסברה מול אותם אנשים שהם מוצאים לפועל את העבירות על החוק?
כן, אנחנו צריכים... כן, אני חושבת שדווקא אנחנו שמבינים, שרואים את הסכנה בתהליכים, אני חושבת שזה האחריות הכי גדולה היא אלינו. דווקא. אנחנו שסובלים הכי הרבה מהריצות.
הבוגר הוא אחראי.
דווקא מי שסובל הכי הרבה מהריצות הרפואית הזאת, יש לו יותר כוח ויותר אחריות בריפוי החברתי.
כן.
ואני חושבת שהזמן פשוט יוביל אותנו לזה, לא תהיה לנו ברירה. אני מקווה רק שזה לא ייקח הרבה זמן. לא נצטרך לסבול הרבה לפני שנגיע, באמת נעשה את מה שאנחנו עוד יכולים לעשות.
לא, אבל אני חושבת שזה מורכב מזה, כי יש הרבה מאיתנו שעוסקים בהסברה ובלנסות לעזור לאחרים ולהעביר את המידע. הרבה מאוד בשנה האחרונה מוטרדים מאוד ומעבירים את המסר הזה. רק שמי ששטוף מוח הוא לא מוכן לשמוע, הוא חושב שזה נגדו. הוא חושב שזה באמת קונספירציות, הוא חושב שזה שקרים.
יולי, אני חושבת שהמספר של האנשים האלה שהם כביכול, הם ממש ממש בעניין, כאילו ממש ממש חזק בעניין, המספר שלהם יחסית נמוך. אני חושבת שרוב, הרוב האוכלוסייה היא לא פה ולא שם. היא הולכת, היא מחפשת את הנוחות, את הנוחיות.
כן.
שיהיה נוח.
כן.
שקט, לשמור דברים פשוט. הם לא פה ולא שם. אני חושב שזה הרוב. אבל...
אז זאת הבעיה שלנו. אבל
אני חושבת שלא הייתי ברירה, מתישהו, אנחנו נצטרך, אנשים, גם האלה שבאמצע, ימצאו את עצמם או פה או שם.
כן, כן, בשביל זה הם מצמצמים ומצמצמים את הזכויות, כדי שזה יגיע גם עד אליהם.
בהחלט, לא פשוט, אבל... אבל מה עוד יש לעשות, נו?
כן, כן, נפל עלינו לחיות בתקופה אחד המאתגרות.
מאתגרות, ואני חושבת גם מיוחדות.
כן, כן. אז יש לך עוד משהו להגיד לחיילים? אם היית...
וואו, אני חושבת שלהיות חייל היום זה מאוד קשה. אני לא יודעת אם היום הייתי מסוגלת לעלות על מדים. אני אומרת את זה בשיא הכנות. אני הייתי חיילת מורעלת, נשירתתי קרבי, אבל אין ספק שהיום זה, אני לא יודעת, אני מרגישה שיש זלזול, כאילו. זלזול. וזה מאוד מאוד קשה לשמור על שפיות בנסיבות האלה, אבל אני רוצה לחזק אותם, רוצה שהם יהיו חזקים.
אני בגלל שיש לי חיילת בצבא, אני לא רוצה שזה יישמע כל כך דרמטי, דווקא בת שלי היא בגלל שאני כל הזמן שולחת להגנות, איכשהו היא נופלת במקומות שרוצים אותה, אוהבים אותה, מקבלים אותה כמו שהיא, כי היא מראש שמה על השולחן שזה מה שהיא, היא לא נבדקת, קבלו אותה ככה, ואז פשוט היא ירדה מקרבי, היא לא עמדה ברמה נפשית, היא הייתה גם כן, כמעט עשתה את הקרבי עד הסוף, ואז נשברה על רקע נפשי. אני קיוויתי שהיא תצא מצבה בכלל, אבל לא, היא רוצתה להישאר, אז הם לא משחררים מי לא רוצה להשתחרר.
כן.
שמעתי. כן. עוד ששמעתי שמשתחררים עכשיו המון, המון. המון עוברים, עוזבים על רקע נפשי.
לא, זה לא פשוט, כי המדינה כולה נמצאת במצב מאוד, מורל מאוד מאוד נמוך. האווירה הכללית, האווירה הכללית היא אווירה מאוד קשה מבחינת הרוח, מבחינת איפה שאנחנו נמצאים, נפשית. אז זה לא פלא שזה זולה גם לחיילים, מה גם שהציינת, שבגלל המסגרת המאוד מאוד מיוחדת הזאת, מסגרת מאוד מאוד מובנית, עם חוקים מאוד מאוד ברורים, עם הרבה מאוד היררכיה.
אני רואה את זה גם לצד הטוב, כי ברגע שהתחלתי להתעסק עם זה, אין שם...
הכל ברור.
הכל ברור, כן. אם במזרחי את יכולה לדבר על הלמפה כשאת מדברת על מעסיק, פה את פשוט... אומרת למפקד שזכו לילד בן 20 במקרה הטוב, ואותו ילד, כשהוא מדבר מול אימא בוגרת בגיל כפול ממנו, הוא אחרת מגיב. הוא כן יודע שהוא צריך לפעול על פי תקנות, על פי הנחיות, ואז הוא מתחיל לחפש. יותר קל להעמיד אותם במקום מאשר להעמיד מעסיק שדורש בדיקה או חיסון. שמולו אנחנו גם נמצאים במצב יותר פגיע, כי אנחנו צריכים אותו.
כן, כן, זה, הדברים האלה הם בורים. אני רק אומרת, חיילים צריכים להיות מאוד מאוד חזקים, במיוחד אלו שהם סוחים נגד הזרם. צריכים להיות מאוד מאוד חזקים.
כן.
וגם לשמור על אופטימיות. יש עניין כזה, קרמה כזאת, שהיא, לא יודעת, היא מושכת אליך, אתה אופטימי, אתה שומר על... על, על אתה שומר על המחשבה החיובית באמת, ואנחנו צריכים לחיות בתוכה. עם כל הכאוס הזה, אנחנו צריכים כן. לבחור לחיות במציאות שהיא עם רגליים על הקרקע.
כן. כי בסופו של יום, מי שהוא אור, אז נמשכים אליו. גם החושך נמשך אל האור. הם רוצים אותו, הם רוצים להיות קרובים לאור. ולהיות, לחיות ביושרה, לחיות נאמן לעצמך, זה להיות אור. אין מה לעשות. ואנשים אוהבים להיות צמודים לאור. אני מבינה שאת ממש לחוצה עם הילדים.
פשוט אני שומעת אותם ברקע, ואני כזה...
כן, כן, כן.
אז אני אסיים פה.
כן.
שאלה שמשך שידור נעים.
תודה רבה.
ננסה להתחבר שוב כשאני אוכל. לשמוע.
כן, את מוזמנת להישאר בסטודיו, ואם תרצי לשמוע ברקע את החיילים.
נהדרים. תודה, יולי.
אוקיי, על עוד דבר. תודה שהיית איתנו, מאוד מאוד מאוד.
תודה, יולי.
תודה רבה לך.
ביי ביי.